שלום לכולם, שבת פרשת כי תצא, ישיבת נווה דקלים. שבת פרשת כי תצא זה פרשה מאוד מעניינת, בגלל שיש בה מיליון דברים. אז בטוח תמצא משהו אחד שיעניין אותך, כי יש בה את הכי הרבה מצוות. וכל כך הרבה מצוות שלא קשורת אחת השנייה לפי הנגלה, לפי הפשט. מצווה אחת היא מדברת על בעלי חיים בשדה, מצווה אחרת על בגד ציצית, מצווה שלישית על חיי משפחה ונישואים. בקיצור, יש כאן המון 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 נושאים. בגדול, מי שרוצה ככה להסתכל על להסתכל על ספר דברים במבט כולל, אז הוא יכול לראות, הייתי אומר, להסתכל על הנאום של משה, שמתחיל, הנאום המרכזי, שמתחיל מאמצע פרשת ואתחנן, ומסתיים בשבת הבאה פרשת כי תבוא, באמצע הפרשה, אז אפשר לראות את המהלך של הנאום באופן מאוד בולט. בהתחלה משה רבנו מעביר שיעור, בתוך הנאום, הוא מעביר בהתחלה שיעור באמונה, בפרשת ואתחנן ועקב. אחר כך הפרשת ראה ושופטים, הוא מעביר שיעור בהלכה, אבל בהלכות הציבור, דברים שבעצם, הם בעצם פונים אל הכלל, באופן כללי, בגדול. פרשת כי תצא, זה החלק האחרון בנאום של, בחלק האחרון של הנאום של משה, שהוא מדבר על מצוות אזרחיות לאיש היחידי, האיש הפשוט, ולא להנהגה ולא לציבור, בגדול. וזה סדר מאוד ברור, אמונה, תורה כללית ותורה אישית. בפרשת כי תבוא יש בו בעצם שתי מצוות, שבעצם שתי מצוות שיש להם ניחוח של אקורד סיום. ככה בנוי הנאום של משה, אז הנאום מאוד מסודר. וזה ליבו ועיקרו של חומש דברים. אז מתוך כל המצוות שיש לנו בתוך הפרשה, אני אבחר במצווה הראשונה. ואני רוצה לקרוא את המצווה הראשונה, ולראות ממנה איזשהו יסוד חשוב ב הבנת התורה, הבנת מצוות התורה. כתוב ככה. המצווה, דרך אגב, המצווה הראשונה של הפרשה, היא נראית כאילו היא קשורה אל, זה נראה כאילו היא קשורה אל הפרשה הקודמת. הרי בסוף פרשת שופטים, עסקנו בדיני מלחמה. והנה, הפרשה שלנו גם כן עוסקת במצווה שקשורה למלחמה, כי תצא למלחמה לא הביך. אבל ההסתכלות הזאת היא לא נכונה. בצדק סידר עם ישראל פרשת כי תצא למלחמה לא הביך שלנו במנותק מפרשת שופטים. משום שהמצווה של הפרשה שלנו לא עוסקת במלחמה, אלא בתוצאה של המלחמה. היא עוסקת באדם שרוצה לחיות עם אחת מן השבויות שנשבו במלחמה. זה עובר משדה המלחמה לשדה האזרחי שאחר המלחמה. לכן, בצדק, המצווה שלנו קשורה לפרשה שלנו, המצווה שאנחנו עוסקים בה. אומרת התורה הקדושה, כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, והבאת אל תוך ביתך, וגילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה, ומחור לא תמכרנה בכסף, לא תתאמר בה, תחת אשר עינית. רבים קוראים את הפרשה הזאת, נזכרתי שאני צריך את פירוש רש"י, שכחתי להביא. אז ככה, רבים מהקוראים את הפרשה הזאת בימינו, הם מאוד מאוד מרגישים לא בנוח. או שהפרשה הזאת יכולה להפוך, לא, תישאר פה אחר כך. או שהפרשה הזאת יכולה להפוך לפרשה שמכפישים בה את התורה, מי שרוצה להכפיש את התורה. מי שמע על דבר כזה שאדם רואה אישה יפה באויב ולוקח אותה ושוכב איתה וכל הסיפור הזה. ומי שמסתכל ככה על התורה, פשוט פספס פה את הפשט של הפרשה, והוא לא קרא את הפרשה מתוך ההקשר ההיסטורי שבו היא נכתבה. ולכן הדבר הראשון שאנחנו צריכים כשאנחנו לומדים על מצווה בתורה, זה להבין את המציאות הריאלית שעליה הפרשה מדברת. ואז אחר כך ננסה להבין איך זה קשור אלינו. עכשיו, מה שמקשה פה על העניין זה פירוש רש"י. כי רש"י פירוש פה פירוש שלנו מאוד מאוד קשה לעכל. רש"י פירש פה, ותכף נגיע לרש"י. לא, אם כן נקרא אותו. פירש רש"י, למשל, ועשתה את ציפורניה, תגדלם. כדי שתתנבל, תתנבל הכוונה תהיה מכוערת. וסירה את שמלת שביה, רש"י פירש פה שהשמלת השבי היא שמלה יפה, שהנוכרים בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים מהם. אז היא מסירה את השמלה של הפיתוי שהיא לבשה במלחמה כמנהג הזה. ובכתה ישבה בביתך, נכנס ונתקל בה, יוצא ונתקל בה, רואה בבחייתה, רואה בניבולה, כדי שתתגנה עליו. ובכתה את אביה, אומר רש"י כל כך למה? כדי שתהיה בת ישראל שמחה, וזו הצבה. בת ישראל מתקשטת, וזו מתנבלת. זאת אומרת, שרש"י הולך פה על כיוון, שאומר שהמעשים שהאישה הזאת עושה הם מעשים שנועדו לכער אותה, לנבל אותה בלשון רש"י, להפוך אותה לבוכייה לא יפה. יש שיר כזה פעם היו שרים, כשאת בוכה את לא יפה, וזה מה שעושים איתה, והכל כדי שהוא ימאס בה. ואז אתה בעצם מקבל פה איזושהי פרשה מאוד קשה. גם בעצם עצמה שמתירים לקחת שבויה ככה, וגם אחר כך במרכאות מתואר כאן התעללות בה. אתה מאוד, אתה מזדהה, אתה אומר, מה קורה פה? קל יהיה להכפיש פה את הפרשה, את התורה. אני לא רוצה להיות אפולוגטי. אפולוגטי זה זה כאילו להגן. התורה לא צריכה הגנה, לא לדאוג. אבל אני פשוט רוצה להסביר שרש"י פירש את הפרשה על דרך הדרש, ולא על דרך הפשט. ואחר כך ננסה להבין איך דברי רש"י משתלבים בפשט. אבל קודם כל, אני רוצה עכשיו להסביר לכם את הפרשה. הפוך! הפוך! כל הפרשה הזאת אומרת בדיוק הפוך. היא בדיוק אומרת מה שאנחנו היינו מאוד רוצים לשמוע היום. עכשיו אני צריך לספר לכם מה אומרת הפרשה בפשט. ואיך זה קשור בכלל, ועם מה מתמודדת הפרשה. אז אני לא יודע מי ממכם בקי בתולדות אונס אנשים במלחמות בעולם. אבל כדאי לכם רק, אתם יודעים, לא לפני מיליוני שנה. מלחמת העולם השנייה, יש בתוך מלחמת העולם השנייה, במלחמת העולם השנייה אנסו מיליוני נשים. ואני חושב שמכל הצבאות, אני לא יודע בדיוק בצבא ארצות הברית כמה זה היה, אבל עד כדי כך שאומרים ההיסטוריונים שהרוסים לא כבשו את ברלין, אלא אנסו את ברלין. כשהצבא הרוסי הגיע לערים בגרמניה המזרחית עד ברלין, כל המקומות שהגיע אליהם התבצע אונס. גם הגרמנים אנסו בשלב הראשון של המלחמה. גם חיילים מרוקאים שגויסו עם צבאות בעלות הברית שהגיעו לאיטליה, ביצעו שם אונס מחריד. ככה, זה הדברים הגדולים שהיו. עוד מלא דברים קטנים מתח. ואם זה היה מלחמת העולם השנייה, זה כנראה גם היה מלחמת העולם הראשונה, וכנראה היה בכל המלחמות מאז ומקדם, לצערנו הרב. וצריכים להבין שהתורה מדברת, התורה בעצם מדברת על מצב שבו יש מלחמה. ובמלחמות בעולם, בטח פעם, וגם קצת היום, אז אנשים הופכות להיות שלל. כמו שכתוב על סיסרא, כאשר אם סיסרא, שר צבא חצור, יבין מלך חצור, כאשר אם סיסרא בוכה כי היא רואה שהוא לא מגיע, מהמלחמה, בשירה של דבורה, דבורה מתארת בשירה שלה, אז היא אומרת, בעד הישנב, בעד החלון נשקפה ותייבב אם סיסרא, בעד הישנב, מדוע בושש רכבו? ואז החברות שלה, אם סיסרא, הן מנחמות אותה ואומרות לה, מה דואגת? הלא ימצאו, יחלקו שלל, עוד מעט הגיעו הלוחמים של סיסרא ויחלקו שלל. מהו השלל? זוכרים? רחם, רחמתיים לראש גבר, שלל צבעים רקמה. כלומר, הם יבואו עם הרבה בגדים, זה יתנו לאנשים. אבל מה הגברים יקבלו? רחם, רחמתיים. מה זאת אומרת? כל גבר יקבל או רחם אחת או שני רחמים. שני רחמים. כלומר, רחם זה אישה. זה, בעולם העתיק, אנשים הפכו שבויות לתת כל הצרכים שהגברים, שהצבא המנצח רצו. ובצבא, במלחמה המודרנית, לפחות עד מלחמת העולם השנייה, אז אולי לא, אין שבויות, לא עושים דבר, לא שובים נשים. אבל כשכובשים, אונסים. ובאה התורה הקדושה בתקופה שבה היא נכתבה. והתורה נכתבה מזמן, מזמן, מזמן. היא נכתבה אי שם במינוס 1500, כן? כשהתורה ניתנה לעם ישראל, באה התורה הקדושה ומחוקקת פה חוק שאפשר לקרוא לו אמנת, איך קוראים לחוק שמגן יום השבועים? אמנת ג'נבה. אז שימו את זה בצד. יש משהו לוקח את זה בכיס הקטן. יש כאן אמנת הגנה על האישה במלחמה. זה בדיוק הפוך מה שכתוב כאן. ועכשיו נקרא את הפרשה הזאת באופן של הפשט. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית שביו. וראית בשביה, אם אתם רוצים מזגן, תדליקו. שיהיה לנו קר מאוד, נחבא. וראית בשביה אשת יפה תואר, וחשקתה בה. אז מה היה עושה אדם ללא הפרשה הזאת? היה כתוב, וחשקתה בה, שכב איתה. וחזרת לה את השאלה. וחשקתה בה, ולקחת לך לאישה. מה הפירוש המושג ולקחת לך לאישה? להתחתן. לשון לקחת אישה בתורה בכל מקום זה נישואים. כלומר, אם אתה חושק בשבויה, כי היא יפה, והיא מוצאת חן בעיניך, אז אומרת לך התורה, רק רגע, ולקחת לך לאישה. כלומר, אתה יכול להמשיך את הקשר איתה בתנאי שזה יהיה משהו נצחי. אתה לא מה שנקרא השתמש וזרוק, אלא וחשקת בה, עצור, ולקחת לך לאישה. קח לך אישה, קניין, לקוחים. ואיך עושים את זה? עכשיו זה היה כלל, עכשיו מגיעים הפרטים. קודם כל, והביתה אל תוך ביתך, וגילך את ראשה. עכשיו תבינו מה הכוונה, וגילך את ראשה. בטעות מבינים היום אנשים שהיא תעשה גלח במספר אפס. אישה עם מספר אפס, היא נהיית אישה מכוערת. אבל זאת לא המשמעות של גילוח במקרא. איך נאמר על יוסף ביציאתו מהכלא המצרי? ויגלח ויחלף סמלותיו, ויביאו אל פרעה. לשון גילוח במקרא פירושו תספורת. וגילחה את ראשה פירושו תעשה תספורת. הנחת היסוד של הפרשה שהאישה הזאת שבויה, ומלחמה לוקחת זמן, והיא נמצאת הרבה זמן, והיא כבר הרבה זמן לא טיפחה את המראה שלה, להפך היא הייתה בתוך האנדרלמוסיה של הקרב. עם אותם בגדים, לא מקולחת ולא מגודלת, וכאילו הכל בבלגן של מלחמה. והביתה לתוך ביתך וגילחה את ראשה. ועשתה את ציפורניה. העשייה פה זה עשייה של תיקון ואיפוי. כן? אמרתי, אני לא הולך לפי רש"י עכשיו. אמרתי, אולי ננסה להבין את רש"י אחר כך. אני קודם כל קורא את הפשט. כבר כותב הרמב"ן פה שהפשט בכל מקום, הוא מביא ממקורות אחרים בתנ״ך, שעשיית ציפורניים, מיונתן שם, מפיבושת בן יונתן, אומר דוד שלום, היינו שם. עשיית ציפורניים זה תיקון. כן, גם היום גם כן, עשיית ציפורניים זה עכשיו דבר של יופי. אבל זה מילה מודרנית, בלשון ימינו. גם לשון התנ״ך, ועשתה את ציפורניה, זה תיקון. גילחה את ראשה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה. אין הכוונה, לפי הפשט, שמדבר באיזו סמלה מאוד יפה, שאנשים של האויב היו לובשות כדי לפתות. זה נאמר כאן בתור דרשה של רש"י. בפשט של הדברים, היא מסירה את שמלת שוויה. השמלה הבלויה, השמלה שהיא כבר הרבה זמן הייתה. ואז מה היא עושה? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. הרבה לפני שהתפתח בעולם המדע של הפסיכולוגיה, והיום שאנחנו כל כך עסוקים בטיפול, בטראומה, ואנחנו תמיד אומרים שצריך לתת מקום לאבל, צריך לתת מקום לבכי, לא להתעלם. אז כאן זה מופיע בצורה מאוד פשוטה. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. כלומר, אתה לא נוגע בה עכשיו, תן לה עכשיו להיפרד מהעבר שלה. ואחר כן, אחרי כל המעשים האלה, שהשבת לה את היותה אדם, השבת לה את דמות האדם, מהיותה מתוך פלגן המלחמה ומוראותיו הקשים, אתה מחזיר לה את הניצוץ האנושי, את האדם שבה, את האישה שבה. אחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. דרך אגב, והיה אם לא חפצת בה, אוי ואבוי, אם אתה מחזיר אותה אל מאגר השבויות, שופחות להיות בדרך כלל שפחות, אלא אחרי שהצאת אותה מתוך הבאת אותה, אתה לא מחזיר אותה. ושנחתה על נפשה, ומחור עוד מקרנה בכסף, אתה לא הולך להשיג עליה רווחים. לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. שקחת על כל מה שנעשה פה לא זה. זאת אומרת, הפוך. מי שיקרא את הפרשה פה יראה פה כתב הגנה על האישה במלחמה. וברור שזה המנגינה של הפשט פה. זאת אומרת, התורה בעצם פה אוסרת על יחס, על יחס זול לנשים הנשבות במלחמה. ומחייבת את האדם שחושק באישה להמשיך את הקשר איתה, בתנאי שהוא מתכוון לבנות את הבית. ולא רק פשוט לממש את התשוקות המיניות שלו, שוב אפשר להגיד, הצרכים המיניים שלו, לא יודע איך שתסתכלו על זה, וללכת. לכן, אני לא באתי להגן על התורה. התורה כותבת את זה מפורש. זה משתלב פה עם ההמשך. כי תהיה נלאי שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והלדו לו בנים. האהובה והשנואה, והיה בן הבכור לשנייה. לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. את הבכור בן השנואה יכיר. מה זה קשור? זה קשור, מה? זה דומה. יש כאן אישה שנואה, אבל הבן שלו הוא הבכור. והתורה אומרת שאתה לא יכול להתייחס בצורה שלילית לאישה השנואה, או דרך הבחירה בבן הבכור של, דרך הבחירה בבן שהוא לא בכור, של האישה האהובה. זאת אומרת ש... אני משלב את זה, כי זה בעצם גם כן הגנה על אישה שנמצאת בעמדת נחיתות. ולכן הייתי יכול עכשיו לעצור את השיעור ולהגיד לכם, פעם הבאה שיבואו אליכם אנשים שרוצים להכביש את התורה ויגידו לכם, תראו איך התורה, מסתייחסת לאישה, לוקחים אותה שבויה וזה, תגידו, אתם לא יודעים לקרוא? תראו מה כתוב פה. ואל תסתכלו על התורה במבט של המאה ה-21, שכאילו בכלל במלחמות כעיקרון לא נוגעים בנשים. לכו אחורה למאה ה-20, לכו אחורה 3,000 שנה וכולי וכולי, ובעצם אתם מקבלים כאן מסמך מדהים בתקופה כל כך קדומה, יחס כזה אצילי לאישה של האויב. מדהים. עכשיו יש הרבה פרטים צריכים לברר כאן. ראשית, איך התורה מתירה לאדם להתחתן בכלל עם אישה נוכריה? הרי זה דבר, אמנם בתורה לא כתוב בצורה מפורשת, כתוב לא תתחתן בם עם כנעניות. מלחמה פה זה יכול להיות גם מלחמה רחוקה, כן? ואנחנו יודעים, איסור התחתן עם אישה נוכריה, מה פתאום הם מתירים? במילא זה מעורר שאלה נוספת, האישה הזאת מתגיירת? כנראה שכן, כי אתה מתחתן איתה. אז איפה כאן נכנס תהליך הגיור? שדרך אגב, בתורה אין שום מקום שהתורה מתייחסת לאיך מתגיירים, בפשט התורה. אבל זה באמת שאלות שאלות שאדם שואל את עצמו. עוד שאלה שאתה שואל את עצמך, האם הפעם, האם קיום יחסי אישות איתה, יחסי המין שהפכו ליחסי אישות? האם היה פה יחסים מיניים בהתחלה, בשעת הקרב, בשעת המלחמה, ואחר כך עוצרים אותך ואומרים לך, ההמשך יהיה בניית בית, או שאתה לא נוגע בנגיעה ביחסים מיניים עד שלא נעשים כל המעשים האלה. וזה מעורר לעוד שאלה, מה בדיוק חושבת האישה? אף אחד כאן לא שואל אותה, לכאורה, מה היא אומרת, מה קורה אם היא לא רוצה, כן רוצה. כל השאלות האלה מרתקות, ויש בהן כל מיני מחלוקות, כן, מחלוקת רמב״ם, רמב״ן, האם יש בעילה ראשונה במלחמה, רמב״ן טוען זה גם מחלוקת קדומה בתנאים, איך קורה הגיור פה. אז לא נתעסק בשאלות האלה, אבל הבנו את רוח הפרשה. עכשיו נעבור לפירוש רש"י. הרי פירוש רש"י זה בדיוק הפוך. רש"י כותב לנו כאן שכל הזמן דוחפים אותך לא לרצות אותה. תגדלן, כדי שתתנבל, תבכה, כדי שתתכער בעיניך, והאם לא חפצת בה, הכתוב מבשר לך, שאתה לא תחפוץ בה וכולי. ואז אנחנו גם את הרושם של התעללות בה. ולכן, צריך להבין את רש"י, איך הוא מסתדר עם הפשט. כי יש כאן פער עצום בין הפשט לבין פירוש רש"י. פער עצום. אז אני רוצה קצת להעמיק אתכם בפירוש רש"י. אני לא מקבל את זה שהיא צריכה לבכות כדי שהיא תהיה מכוערת בעיניך. אי אפשר לנתק את זה מהדבר הפשוט, שכתוב, ובכתה את אביה ואת אמה, שזו התחשבות בצערה. אז מה התכוון רש"י? כדי להבין את זה, גם לא כך מקובל הרצון, מה זה הרצון הזה? להבליט אותה על פני בת ישראל? זה לא דרך. אוקיי, עכשיו אני רוצה להסביר לכם את רש"י. וכאן אני רוצה לתת לכם, אתם כולכם פה רווקים, אני רוצה לתת לכם משהו על זוגיות, שיעור קטן בזוגיות. יש בקשר שבין איש לאישה, יש שני דברים סותרים. שיש בהם, הסתירה הזאת היא בעייתית. וכל חיי נישואים נושאים בחובם את הסתירה הזאת, וכדי שחיי הנישואים יצליחו, צריך ללמוד לעבוד עם הסתירה הזאת. הסתירה הזאת זה הסתירה בין, בלשון מודרנית נגיד את זה, אינטימיות לתשוקה. תשוקה היא באה אל דבר מפתיע, שיש בו מסתורין, שהוא רחוק ממני. תשוקה באה בתוך געגועים למקום רחוק. אינטימיות, כשמה כן, כאילו, כשמה, מילה לועזית. אינטימיות פירושה שאנחנו קרובים. אנחנו מכירים טוב אחד את השני. אנחנו מאוד 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 קרובים, מאוד חברים, מאוד משתפים, מאוד מרגישים להיות איך שאנחנו ליד, אחד ליד השני. מצד אחד אנשים רוצים מאוד את האינטימיות. האינטימיות זה מה שהם מבקשים, מבקשים חבר טוב, חברה טובה, יחד, לאורך כל הדרך, בכל הרגשות, כל הזמן ביחד. מאוד קרובים. מצד שני, הקרבה הכל כך קרובה, היא בעצם מבטלת, משביטה את התשוקה אל הנסתר, אל הרחוק, אל האקזוטי. ולכן, עכשיו אני עדיין בתוך הסוגריים של הדרכת חתנים, שאני עושה לכם בפומבי, ובעצם זה חלק מהשאלות שאדם צריך להתמודד איתם בחיי הנישואים שלו. איך אני מצד אחד מתקרב לבת הזוג שלי, או בת הזוג לבן הזוג, קרבה שיוצרת אינטימיות. מצד שני, אנחנו לא מאבדים את התשוקה. איך יוצרים את זה? שאנחנו קרובים ורחוקים בו זמנית. קרובים כדי להיות באינטימיות, ורחוקים כדי לא לאבד את התשוקה. זה סוד מאוד גדול. ממש. אנשים חווים, כשמתחילים קשר עם אישה, חוויה שקוראים לה התאהבות. זה אחד הרגשות הכי מתוקים בחיים. ואחר כך הם מתלוננים שהם לא מרגישים את זה כל הזמן בחיי הנישואים, כי הם לא אוהבים את הסוד הזה. זה גם גורם לאנשים לפעמים לחלום על דברים חדשים, לבגוד, בין אם הם בוגדים בפועל, חס וחלילה, חס ושלום, לא עלינו, בין אם הם פשוט חושבים מחשבות זרות על נשים אחרות, אפילו לא נשים ממשיות. זה רק בגלל שהם מחפשים את התשוקה אל הנסתר, אל משהו אחר, את ההתאהבות הזאת. וזה סוד גדול שצריכים לקחת אותו כאתגר גדול. יש אפשרות לפתור אותו. איך יש גם אינטימיות וגם תשוקה. בסוגריים, סוגריים מתוך סוגריים. למשל, כל הסיפור של הריחוק של האישה בעת נידתה, הוא איזה אלמנט שמשפר את התשוקה בתוך האינטימיות. טוב, סוגר סוגריים. הולך לו האדם למלחמה, ורואה אשת יפה תואר, והוא מרגיש שהיא יפה בעיניו. ואל תגידו לי יפה, זה רק עניין של דוגמנות חיצונית, אלא יפה בעיניו. משהו בא שווה את ליבו. לא לזלזל בזה. לא עכשיו מקדש כל אדם שאומר על אישה יפה שהוא רוצה אותה, כמובן. אבל יש פה משהו. עכשיו, מה שיש פה זה שהאישה הזאת היא מאוד מאוד רחוקה. היא מתרבות אחרת. היא לא רק שאתה איש והיא אישה. לא רק שהיא אישה שאתה לא מכיר, אלא היא גם אישה של האויב. לא משנה, האויב. היא אישה מעולם אחר. מעם אחר, ממקום גיאוגרפי אחר. האדם הוא תבנית נוף מולדתו. ואתה נמשך אל המסתורין. אתה מרגיש קשר. אתה רוצה להגיע לדבר הזה. לא זה זה. בא רש"י ואומר לך, בתוך הפשט, בתוך הפשט אומרים לך, תגן על כבודה. תן לה להתאבל, תן לה, תחזיר לה את האנושיות על ידי סמלה נאה, על ידי טיפוח גופה. לכאורה, לפי הפשט, היא מתקשטת, היא אמורה יותר יפה. אבל מה קורה? אתה הבאת אותה לאן? לתוך ביתך. ובתוך ביתך, אתה כבר רואה אותה, מה שנקרא, באינטימיות, בגובה העיניים. ופתאום, בסך הכל, אתה אומר, וואו. כשראיתי אותה פעם ראשונה, אמרתי, וואו, איזה מסתורין. בסוף אני רואה שבעצם היא אישה, בשר ודם, עם כל מה שיש ב, 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 ב... אישה בקיצור. כלומר, מה שרש"י רומז בדרש שלו, הוא לא אומר לך שצריך לתת לה שמלה מלוכלכת כדי שהיא תתגנה, צריך לתת לה שהיא תהיה מנוולת, צריך שתבכה כדי זה. הוא אומר, המציאות הזאת, שהיא הופכת להיות בת בית בביתך חודש שלם, או אולי זה יותר מחודש, כאילו, לפחות חודש, לפני שאתה מחליט לבנות, סופית לבנות אותה את ביתך, לבנות את המשפחה, התקופה הזאת היא בעצם יורדת מהאקזוטיות שלה, מהמקום הרחוק שאליו נמשכת, ובעצם אתה, היא הפכה להיות כאילו באינטימיות איתך, כלשהי, אינטימיות כלשהי, לא אינטימיות מינית, כי אסור לך עדיין לשכב איתה, אבל היא כבר הופכת להיות בת בית, ופתאום יכול להיות שלא תחפוץ בה. כלומר, המציאות הזאת, אפשר להגיד שמה שרש"י אומר זה, זה חלילה, יכול לקרוא לכל אחד בנישואיו. הוא מתחתן עם נערת חלומות, שאיתה הוא יצא, בדייטים. אחרי שהוא התחתן איתה, יצא איתה חודש, הוא בא לרב שלו בישיבה, והוא אומר לו, רבי החמוד והיקר, אני לפעמים שואל את עצמי, מה קרה לאהבה? אל תדאג, זה קורה לכולם. עכשיו מתחילים לראות אותה. זה מה שהוא יגיד לו. אבל יש את הקטע הזה. מה קרה? הרי כי בחודש הזה, התשוקה הפכה לאינטימיות. וכרגע האינטימיות קיבטה לרגע את התשוקה. וזה בעצם מה שקורה. אז כמו רש"י רוצה לרמוז לך שהתורה, בתוך העניין הזה של דווקא להחזיר לה את הניצוץ האנושי, שזה הפשט, אבל בעצם מה שיקרה שם, שיש שם האינטימיות. והאינטימיות תגרום לה לראות בעיניך קצת אחרת. לא בהתלהבות, אלא בהתאהבות, בתחושות הראשונות, בעת סערת המלחמה. ואז בעצם רש"י רומז לך, אולי תחשוב פעמיים, האם באמת בת לעם זר מתאים לך להקים את המשפחה? אולי מי שגדלה בשבט שלך בבני עקיבא, עזרא, או מישהי שהיא גדלה על הערכים שלך, אולי זה יותר טוב. איך אומר אבא של שמשון? שמשון? מה, אין בבנות עמך מישהי מתאימה? מה אתה כל כך משתוקק אל בנות הפלישתים? עד כאן שילבנו את פירוש רש"י בתוך הפשט. אני חושב שזה לא פלפול, אני חושב שזה מאוד אמיתי. אבל אחרי שקראנו את הפרשה בקריאת הפשט, פעם אחת, קראנו את הפרשה בקריאתו של רש"י, שהסברנו עכשיו שהיא לא סתרת את הפשט, והיא קריאה מאוד אמיתית. כמו שהסברנו, שהיא תהפך היא תהפך מנערת החלומות למשהו מאוד אנושי, ומאוד, לא בטוח שנחפוץ בה. לא בטוח שהיא טובה לך. יש פה בירור. עכשיו אני רוצה לקרוא את הפרשה פעם שלישית. לקרוא את הפרשה לפי הסוד. מה הפרשה אומרת לפי הסוד? מאיפה אנחנו יודעים? צריכים לפתוח ספר קדושים. יש. הפרשה הזאת נכתב עליה הרבה. בפנימיות, בחסידות, יש פה אורח חיים מאוד מפורסם שכמה פעמים התורה מתייחס לפרשה הזאת, כמדומני. יש פה, אני מחזיק פה את הספר מהשילוח של האדמו"ר מויז'ויץ, תלמידו של הרבי מקוצק, שאני אקרא לכם כמה שורות מפה, זה כנראה, המקור הוא כנראה, המקורות כמובן יותר קדומים. ואומר, וגם תכף תראו איך הסעד מחובר לפשט, בצורה מדהימה. אומר מהשילוח רבי מרדכי יוסף ליינר, אדמו"ר מאישוויץ, כי תצא למלחמה על אויביך, ושבית שביו. ושבית שביו, היינו הדבר הטוב הנמצא בהאומה, כי בכל האומות נמצא כוח טוב. אך כל זמן שהיא בעיניהם, הכוח הטוב, האישה הזאת, היא בשבייה. אך כשיבוא לבן ישראל, יהיה הטוב בשלמות. והטוב הנמצא בהם הוא התשוקה. כי מה שיש בכוחה ממש, אינו רק לפי שעה, אך התשוקה נמצא בהם, זה צריך להכניס לתוך ישראל. אחר כך הוא אומר, כי באמת כל מה שיעלה חן בעיני ישראל, בטח נמצא בו דבר טוב, אך צריך לברר בבירורים, אם עלה, איזה, אם עלה חן איזה גוון, גוון הכוונה משהו חיצוני, ולא חן אמיתי. לכן ציווה שתסיר מאיתה כל הגוונים, וזה כל המעשים האלה. ואחר כך, אם עוד תעלה חן בעיניו, אז בטח נמצא בדבר טוב. ונאמר בגמרא, לא דיברה תורה כנגד יצר הרע. כי נמצא לפעמים אשר יצר האדם מתגבר עליו עד שלא יוכל לזוז בשום אופן, ואז ברור הדבר כי מהשם הוא. זו תורה שאסור לגלות. כי כמו שמצינו ביהודה, עם תמר, וזאת גילתה התורה, זאת שלא ייפול דעת האדם העושה. וואו. אז זה, התורה הזאת שמהשלח צריך להגיד באמת וואו. אני אנסה להסביר את מהשלח באור התנ״ך באופן כללי. אנחנו מוצאים בתנ״ך שהנושא של יפה תואר הוא משהו מאוד מאוד עקבי. אנחנו, מקודם הזכרתי את, הזכרתי מהתנ״ך, את שמשון. מה זה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא, כי זה כל כך נראה כאילו מהלך אלוקי שם, הקדוש ברוך הוא מכניס בליבו של שמשון איזשהו כמיהה אל בנות הפלישתים. שלוש נשים פלישתיות. שמשון סובב סביבם. סיפורו סובב סביב הנשים הפלישתיות. והתנ״ך מדגיש כי טוענה הוא מבקש. ויש, קוראים את זה אל הקדוש ברוך הוא. שלמה נושא 1,000 נשים. ובתוכם נשים נוכריות רבות. רות המואביה היא אישה נוכריה שמצטרפת לגבול ישראל. ובסוף נושא אותה בועז. מה יש לנו עם נשים נוכריות? מהו העניין? כי תצא למלחמה על אויביך. אתה חושב שהתפקיד שלנו במלחמה, אנחנו עם ישראל, אנחנו, יש לנו לאום. שימו לב, אנחנו אולי יש לנו לאום, אבל אנחנו לאומים, אנחנו לא לאומנים. במובן השלילי של המילה לאומנות. לא באנו לנצח ולחסל ולגמור. אלא כמו ששמעתי פעם ממצבי בן דורנו, אפי איתם, ש... פירוש המילה לנצח היא ממש מעניינת. זה כאילו אתה בא להנציח, לנצח את האויב, זה לעשות אותו לנצח. כן, כשאנחנו נלחמים, אנחנו נפגשים עם אומה אחרת, ואנחנו אמורים לקחת את הנקודה הפנימית שיש באומה האחרת, ולהביא את הנקודה הזאת אל גבול ישראל, כי שם הנקודה הזאת תקבל את גאולתה. כי אנחנו לא מתייחסים לאומות כדבר מיותר בעולם. חס וחלילה. 70 אומות ברא הקדוש ברוך הוא. משום שכל אומה יש לה, כל אומה יכולה לצעוק, אתה בחרתנו מכל העמים. הקדוש ברוך הוא בחר את האנגלים להיות אנגלים, ואת הרוסים להיות רוסים. כן? כל אומה יש לה סוד. והתפקיד של עם ישראל זה להיות בלב, כמו שאומר הכוזרי. לחבר את כל הסודות של כל העמים אל הייעוד הגדול של הבריאה, אל השם. לא ניכנס לזה, זה... ונברחו בך כל משפחות האדמה. ומלחמה לא אמורה להסתיים בכיבוש האויב, בהכנעתו, בהפלתו, ובכך שהוא מחוסל. אלא המלחמה אמורה להסתיים בכך שהנצחנו את האויב. כלומר, שלקחנו איזושהי נקודה פנימית, וביררנו אותה מכל הסיגים, מכל הפסולת, וכל האמת הגדולה הזאת היא באה לידי ביטוי בפרשה של אשת יפתוה. כן? גם דוד המלך כשהוא נלחם הוא ראה אשת יפתוה. ומי היה הבן שלה? אבשלום. ואבשלום היה יפה. ואבשלום, דוד המלך רצה שהוא יהיה המלך, שימשיך אחריו. אבשלום מביא חידושים לעולמו של דוד. רק שאבשלום לא הבין לנכון את החידושים שלו. וסטה מדרכו של אביו, ואחרי זה התפוצץ. אבל היה באבשלום משהו עמוק מאוד. אל תחשבו שאבשלום הוא סתם גאוותן, מרדן ועולל. מי שקורא ככה את התנ"ך, מתייחס לתנ"ך כמו אופרת סבון. זה לא התנ"ך. התנ"ך זה סודות גדולים. אבשלום היה איש גדול שנפל. אבל עד שהוא נפל היה איש גדול מאוד. יש משמעות למרד שלו. והוא היה בן של אשת יפתוה. בתלמי, מלך קשור. יש ניצוצות, חידושים. וכאשר החייל הצדיק יצא למלחמה, והוא נשבע בקסמיה של אשת יפה תואר, אז יכול להיות שיש שם, זה לא אתה נשבעת בקסמיה של אישה בגלל חיצוניותה, אלא בגלל, אלא אתה כבא כוחה של כנסת ישראל. תפקידך פה בסיפור זה לגאול איזה כוח בין האומות, שהאישה הזאת, כאשר נאמץ אותה, שהיא תבוא לגבולנו, זה יהיה תיקון לאומה, וזה יהיה ההשערה של כנסת ישראל. ולפעמים אנחנו לא מגיעים אל המקומות הרחוק, לא מגיעים אל הנקודות העמוקות שנמצאות הרחק, אל הדרך יצר הרע. אומר מי השילוח, זה הכוונה, לא דיברת רואה לה כנגד יצרה. כי יצר הטוב נשאר בעולם מאוד סטרילי של טוב. יצר הרע מגיע למקומות קשים, ויכול להיות שמהמקומות הקשים האלה הוא מצליח למצוא איזו נקודה, ואז כל התהליך שקורה לה אשת יפה תואר, הוא תהליך של גיור במובן העמוק. כלומר, של העלאת כוח נידח אל תוך גבול הקדושה. זה הסיפור העמוק של הפרשה. ולכן כל התיאור של האישה זה הבירורים שהכוח הזה צריך כדי להגיע אל הקודש, אל ישראל. בעבר למדנו על מלחמת מדיין, וגם שם יש דבר מאוד מעניין, גם שם עם ישראל זנה אחרי בנות מואב ומדיין, והזנות של בחור ישראל אחרי בנות מואב ומדיין, יש בה מיסוד האשת יפה תואר, כפי שכתוב בספרים הקדושים, על זמרי בן סלור, שדווקא בא לכוסבי בצור, ובסוף משה רבנו עושה בירורים גדולים בהכשרת הכלים, בטהרה מטומאת המת, עד שבסוף מעלים את הקומז והופכים אותו להיות חלק ממשכן השם. היינו שם, וזה אותו רעיון. שדרך היצר הרע בסוף מגיעים למקומות רחוקים, ולפעמים יש שם איזשהו מקום, דבר שצריך להעלות אותו ולהכניס אותו לגבול הקדושה. כי יש כלל אצל הקדוש ברוך הוא, כפי שאומרת האישה התקועית לדוד המלך, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. קראים את הפסוק הזה? זה פסוק ממש עמוק. אתם זוכרים את הסיפור של האישה התקועית? עם זה אני אסיים. עם יואב ואבשלום. נכון, יפה. אתה צריך ללכת לחידון תנ"ך. אז אומרת האישה התקועית החכמה, ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים, מדבר המלך הדבר הזה כהשם ובלתי ישב ובלכת נדחו, כמות נמות וחמיים הנגרים ארצה אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש, זה פסוקים מאוד קשים, וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. היא אמרה את זה, כמו שאמרת, מתוך שליחות של יואב, כדי שדוד המלך יתפייס עם אבשלום. כי אבשלום מייצג את הנידח. הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח. וזה בדיוק הסיפור של אשת יפת תואר. לסיכום, לסכם, שלושה פירושים לאשת יפת תואר. פירוש הפשט הוא הגנה על השבויה. פרשייה מוסרית מעין כמותה. הפוך ממבט שטחי על הפרשה. פירושו השני של רש"י, פירוש הדרש, שבו רש"י בעצם, שהוא להסברנו, הוא לא אחר מהפשט, למרות שהוא נראה הפוך, אלא הוא מספר שבעצם האישה הזאת הופכת ממוסת שוקה לגורם אינטימי, והאינטימיות פוגעת בתשוקה. ולכן נוצר כאן בירור אמיתי. הכל מוביל אל הסוד. אז עולם הסוד הוא בעצם לוקח את המצווה הזאת ומסביר שזה מהלך אלוקי הרבה יותר עמוק. כתוב בזוהר, לפי פירוש הרמ"ק באיזשהו מקום בזוהר, שאנחנו באמת לא רוצים שיהיה מלחמות. בכלל. אנחנו רוצים שלום. שלום, עכשיו. כל כמה שאתה אומר. נכון? אי אפשר עכשיו. אבל אם היה אפשר עכשיו, היינו רוצים שלום עכשיו. אנחנו רוצים מלחמה. אז איך תתקיים המצווה הזאת בעולם של שלום? אבל התורה היא נצחית. תשובה. התורה היא נצחית. אבל לא בלבושיה של הפשט. אלא בסודות שלה. הלבוש, הפשט הוא לבוש לעומק התורה, ועומק התורה הוא נצחי. כלומר, אנחנו משתוקקים לקיים את מצוות אשת יפת תואר. לא במובן של לצאת למלחמה ולראות אישה יפה, אלא במובן של להבין מה סודו של יצר המין שבחורי ישראל, מה סוד הקשר בין עם ישראל לעמים, מהי אותה אשת יפת תואר, זו אותה נקודה פנימית שיש באומות העולם, מה תפקידנו. כל המצווה הזאת לא התבטלה, היא נצחית. אנחנו רוצים לקיים את רמ"ח המצוות, כי כולם אורות עליונים מאוד. שבת שלום.